שלום וברכה ובוקר טוב. בפרשה אנחנו נראה את המלחמות הראשונות שעם ישראל לחם בכניסתו לארץ. מה שמביא אותנו לדון במהות המלחמה ובכמה הלכות שקשורות לעניין. ברור שאם אנחנו מדברים על כל הלכות מלחמה זה הרבה יותר ארוך, אבל יש לנו כמה עניינים פרטיים. קודם כל, שיש הבחנה בין מלחמת מצווה למלחמת הרשות. כותב הרמב״ם, בהלכות מלכים פרק חמישי, הלכה ראשונה, אין המלך נלחם תחילה, אלא מלחמות מצווה. זאת אומרת, אתה לא מתחיל כל מיני מלחמות ספורדיות שאין להם קשר למטרות הישירות של המדינה, ולכן אתה קודם כל נלחם מלחמת מצווה. ואיזו היא מלחמת מצווה? זו, עכשיו יש פה כמה הגדרות, לפי הרמב״ם יש לנו שלושה דברים שנקראים מלחמת מצווה. איזו היא מלחמת מצווה? זו מלחמת שבעה עממים. טוב, זה לא רלוונטי בימינו, אין לנו שבעה עממים. ומלחמת עמלק. טוב, לא רלוונטי בימינו, אין לנו עמלק. אז מה נשאר? ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. זה יש לנו. כלומר, יש לנו מלחמות שבהם באים צרים עלינו, ואנחנו צריכים להילחם נגדם. זה מלחמת מצווה. ואחר כך נלחם מלחמת הרשות. עכשיו, הרמב"ן אומר שגם מלחמת כיבוש ארץ ישראל היא מלחמת מצווה. האם זה שונה ממלחמת שבעה עממים? יש על זה מה לדון, אבל בכל מקרה, לכולי עלמא, מלחמת עזרת ישראל מיציאת צר הבא עליהם, זה מלחמת מצווה, וזה מחייב, אם כן, לצאת למלחמה. והיא המלחמה, ואחר כך נלחם מלחמת הרשות. מה זה מלחמת הרשות? והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים, כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושומעו. כלומר, יש לפעמים שאתה עושה מלחמה, ויש שאתה רוצה עוד שטח. עוד שטח כדי להתיישב בו. והשאלה מה זה גבול ישראל? האם הכוונה הגבול של ההתיישבות של בני ישראל, ואז הוא כובש עוד, או שהכוונה מעבר לגבולות של ארץ ישראל, ואז הוא כובש עוד? אם נאמר כפי האפשרות השנייה, זה אומר שבתוך הגבולות זה בכלל מלחמת מצווה. זה לא מפורש, כי יכול להיות שגבול ישראל הכוונה הגבול שבו יושבים בני ישראל. אבל בכל מקרה, הוא להרבות גדולתו ושומעו, כלומר, אם אתה כובש ארצות, אם אתה מתפשט, מכבדים אותך, וזה בעצם לטווח ארוך, זה אכן גם כן צורך ביטחוני. אבל יש הבדל, במלחמת מצווה, ברור, אתה מקיים מצוות השם, אז אין פה מקום לשאלה. מלחמת הרשות זה לא פשוט, אנשים עשויים להיהרג בגלל זה, וגם אתה הולך לפעול פעולה, שיש בה משום הרס, השאלה האם הדבר הזה הוא ראוי או לא, צריך בשביל זה קריטריון מוסרי. מהו הקריטריון המוסרי? הנה, מלחמת מצווה אינו צריך ליטול ברשות בדין, אלא יוצא מעצמו בכל עת, וחופה העם לצאת. כלומר, יש צו גיוס וכו', אבל מלחמת הרשות אינו מוציא העם בה, אלא על פי בדין של 71. כלומר, צריך שמישהו יגיד לך, תשמע, המלחמה הזאת, אף על פי שהיא לא בכלל המצוות, היא ראויה מבחינה מוסרית, ולכן יש אישיות, במקרה הזה בית הדין הגדול, הוא זה שנותן את האישור. רש"י חולק על הרמב"ם. רש"י אומר, כל מלחמה היא רשות, נקראת רשות, ובגלל שמלחמה זה לא דבר טוב. ומה שצריך שלידע את הבדין זה כדי שיתפללו, כך אומר רש"י, יתפללו עליהם, אבל טוב, דעת הרמב״ם היא אחרת, שצריך רשות של הבדין. ויש לזה השלכה בדיני קהילות. בקהילות היו מוסדות שלטון. זאת אומרת, היה במקום הסנהדרין, היה בית הדין. במקום המלך יש ראשי הקהל. גם זה, כן, מה שקרה שבעה טובי העיר. ובמקום הכהן הגדול, אז היו סדרי בית הכנסת. מה במקום הנביא? הנביא זה מה שנקרא בהלכה איש חשוב. יש בכמה דברים שלפי ההלכה, החלטות של שבעה טובי העיר מחייבות מבחינה הלכתית, אם יש להם גם הסכמה של אדם חשוב. ככה ההגדרה בפוסקים. אדם חשוב זה בעצם הסמכות המוסרית שקובעת שהחלטה זו או אחרת היא ראויה או שאינה ראויה. אז זה נשאר מזה. עכשיו, יש הבדלים נוספים בין מלחמת מצווה למלחמת הרשות. במלחמת הרשות יש לנו רשימה של אנשים שלא יוצאים למלחמה. נטע כרם ולא חיללו, בנה בית ולא חנכו, הרס אישה ולא לקחה. אז כל הדברים האלה, התורה אומרת, אלה חוזרים מן המלחמה, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה ואיש אחר יחללנו וכו'. מזה אגב אנחנו מבינים דבר מאוד משמעותי, והוא שאם הוא לא יצא למלחמה, הוא לא יהרג. אם הוא יצא למלחמה, הוא עשוי להיהרג. זאת אומרת שמותו וחייו של אדם אינם גזרה אלוהית, אלא זה תלוי בנסיבות. בניגוד למה שחושבים הרבה דתיים, שכל דבר נקבע על ידי הקדוש ברוך הוא. והתשובה היא שלא. שהרי התורה אומרת במפורש, אם הוא פן יעמוד במלחמה, אז אם הוא לא יוצא, אנחנו יצלנו אותו. מה? אם היה לנו מלחמת רשות, היו אומרים, הוא לא גמר את התואר, יש לו בחינות, כל מיני דברים כאלה, כן? טוב, אז אפשר לעשות רשימה של פטורים, אומרים שהספורט הישראלי זה למצוא פטור ממילואים. כן. אז זה מה שאומר כאן בפרק ז' על 1 ד', במה דברים אמורים שמחזירים אנשים אלו מעורכי המלחמה? במלחמת הרשות. אבל במלחמת מצווה הכל יוצאים. אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. אז יש פה כמה דברים לדייק. מה זה הכל יוצאים? הכל כולל תלמידי חכמים. הם יוצאים. כן? וזה העיקרון, שמי שלומד תורה, דווקא הוא זה שראוי לצאת למלחמה. מי שלא לומד, אנחנו חוששים לו. אז שלא יצא למלחמה. אבל מי שלומד, ברור שיצא למלחמה, כי בכי אדם שלומד יהיה פטור מן המצוות. לא, זו מצווה, פשוט. אדם לא יאמר, כיוון שאני תלמיד חכם, לא אניח תפילין, כי זה, לא, זה, זה ביטול תורה, זה על, על, על חשבון לימוד תורה. לא, להפך. אולי מי שלא לומד תורה, אז עדיף שלא יניח תפילין, אולי, וילמד תורה. אבל במציאות ההפוכה, ודאי שלא כך. אגב, יש הגדרה לאחד מאלה שלא יוצאים למלחמה, זה הירא ורך הלבב. הירא ורך הלבב, מחלוקת תנאים, מה זה? הדעה הנפסקת להלכה לפי הרמב״ם, שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה. הוא אדם כזה חלוש אופי, והוא לא יכול לראות חרב שלופה מול עיניו. זה מזעזע אותו. אז יש לו קבן, כלומר, הוא פטור על פי נתונים פסיכולוגיים. אבל יש גם דעה, רבי יוסי הגלילי, אין הלכה כאמור, שזה מי שמתיירא מעבירות שבידו. יוצא לפי זה, ככה רגילים לומר, שלפי השיטה הזאת, כל מי שיצא למלחמה היו כולם צדיקים גמורים. כן? אמנם זאת לא המשמעות. מתיירא מעבירות שבידו, הכוונה שהוא מתיירא. יש אחר שלא מתיירא. יש לו עבירות, והוא לא מתיירא. כן, זה הכוונה. יש פירוש יפה של רבי נחמן מברסלב. הוא אומר, מה זה שבידו? בידו הכוונה ביכולתו. כלומר, יש לאל ידי. אז מה זה יש? בעבירות שהוא יודע שהוא עשוי לעשות. זה הכוונה בידו. לא שעבירות שהוא עבר, כי עבירות שהוא עבר זה לא בעיה. הוא יעשה תשובה וגמרנו. אבל הוא יודע על עבירות שבידו לעשות. אז על זה נאמר שהוא לא יוצא למלחמה. נכון, לאו דווקא בזמן המלחמה. הוא יודע מה? אתה אומר שיצא למלחמה וילחם במקום לעשות עבירות. אבל הוא מתיירא, מה אפשר לעשות? מה אתה עשית? אתה צודק. כן, אבל בקיצור, מה שזה אומר, שמי שלומד תורה צריך לצאת למלחמה, מי שלא לומד תורה נצטרך לבדוק האם נוציא אותו או לא. עכשיו, יש עוד דבר נוסף, מה זה חתן מחדרו אני מבין, אבל מה זה קלה מחופתה? איך קלה יוצאת למלחמה? כן. אז יש פוסקים שאמרו, הכוונה שמכיוון שהחתן יוצא מחדרו, הדבר הזה מחייב שהקלה יוצאת מחופתה. לא שהיא יוצאת למלחמה, כי אין דרכה של אישה לעשות מלחמה, ולכן, ואילו הרדבז נותן נוקט עמדה באמצע, הוא אומר שהכוונה שהיא יוצאת למלחמה לא לתפקיד של לחימה, אלא לאספקה, לאספקת מזון ומים, לבעליהן שיוצאים למלחמה. כלומר, מדובר בנשים נשואות. הן יוצאות לספק מזון ומים. יש פוסקים שאמרו לא, אם היא יוצאת למלחמה, הכוונה שהיא נלחמת. כן? וכמו, אבל מצאנו למשל אצל יעל, שהיא בעצם נלחמה בסיסרה, בדרך השאלה כמובן עם יתד במקום בנשק, כי אישה לא נושאת נשק. טוב, אם לא צריך את כולם, אז אתה לא לוקח את כולם. אתה לוקח מי שצריך. גם במלחמות של ימינו, אף פעם אתה לא מוציא את כל סדר הכוחות של המילואים. זה לא יוצא. אלא מה? גם מבחינה אסטרטגית, זה לא חכם לעשות את זה. כן? אתה מוציא כמה שצריך. עכשיו, יש דבר מעניין לגבי הביזה. הביזה היא מתחלקת בין המלך לבין הלוחמים. זה לא הבאתי את ההלכות האלה. והשאלה היא, האם הביזה מתחלקת גם לשבט לוי? התשובה היא שלא. כיוון ששבט לוי לא יוצא למלחמת הכיבוש, אז הוא גם לא זוכה בנחלה, גם לא מקבל את הביזה. אבל אומר הרמב״ם, בשאר ארצות שהמלך כובש מחוץ לנחלת ישראל, אז כולם מקבלים חלק, כולל שבט לוי. מה? יושבים על הכלים, זה אלה שישבו על הכלים, כמו הפירוש השאלה. כן, יש, ברור, יש במלחמה, תמיד אתה צריך לחלק את התפקידים. אז זה יש, דוד המלך קבע ש... זה יהיה חוק עולם שמחלקים בשווה. זה לא קשור לשבט לוי. שבט לוי לא מגיע לו כי הוא לא כובש שום דבר, אז למה שיקבל? זה הכוונה. לא קשור ליושבי על הכלים. עכשיו, על זה הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל כותב הלכה מאוד מעניינת. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל? ובביזתה עם אחיו. מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר, יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם. לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכוח גופם, אלא עם חיל השם, שנאמר, ברך השם חילו. עכשיו, זה רשי חולק על זה, רשי אומר, ברך השם חילו, זה נאמר על מלחמת החשמונאים. שהם היו כהנים, כלומר משבט לוי. אבל הרמב״ם אומר, לא, ברך השם חילו, הם חיל השם, ואז איך הם מתפרנסים, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר, אני חלקך ונחלתך. ומה זה אני חלקך? לא מדובר, אם כן, על תרומות ומעשרות. אפשר היה להגיד, נתתי לך חלקך ונחלתך. אבל דעת אלוהים זה הנחלה האמיתית של האדם, ולכן שבט לוי לא, אמנם הוא מורה דרכי השם הישרים, אבל הוא גם לא מקבל חלק ונחלה בארץ. כלומר, הוא צריך לשלם מחיר על זה שהוא לא בלוחמים. הלכה י' ג' היא חשובה ביותר על מה היא מדברת. בואו נראה. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם. מה זה? כל איש ואיש מכל באי העולם. גויים. ההלכה הזאת, בניגוד למה שרגילים לחשוב, מדברת על גויים. כן? מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדע את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים. כן, מדובר אם כן באדם, בכל העולם כולו, זה יכול להיות בנוח, זה יכול להיות גם אדם שלא שמע על עם ישראל, הוא אדם ישר. הוא יש לו דעת אלוהים, הוא מפריש את עצמו כדי לחיות בדעת אלוהים. זה מה שמעניין אותו בחיים. אז מה הוא עושה? הוא פרק מעל צווארו, או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. הרי זה נתקדש קודש קודשים. מאיפה הוא לקח את הביטוי הזה? איפה מצאנו? בתנך? מה? כן, האדם היחיד שמצאנו שנאמר עליו שהוא קודש קודשים זה אהרון הכהן, בספר דברי הימים, ויבדל את אהרון להקדישו קודש קודשים. ויוצא שבעצם דברי הרמב״ם כאן בנויים על דברי הגמרא, אמר רבי מאיר, אפילו נוכרי שעוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול, שנאמר, זאת תורת האדם, האדם ולא כהנים לוויים וישראלים. אז מזה מדובר על גוי. מה קורה לגוי הזה? האם הגוי הזה פטור ממצוות? התשובה היא לא, הוא לא פטור, בואו נראה. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו. כמו שזיכה לכהנים ללווים. זאת אומרת, האדם הזה יש לו בטח דרישות מינימליות מבחינת פרנסה, הקדוש ברוך הוא דואג לו. כמו שהוא עשה למשל עם רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי היה צריך לברוח אל המערה, מה הוא אכל 12 שנים? מה הוא אכל? חרובים. מה הוא שתה? מים. כלומר, אם אתה מוכל 12 שנה לאכול רק חרובים ולשתות מים, זה בסדר. כן? הוא לא ביקש מהקהילה לפרנס אותו. זה ודאי לא עלה על הדעת של רבי שמעון בר יוחאי. אגב, ספר התיקוני זוהר אומר שבשבת זה היה תמרים. איזה פינוק. כן? קיבל תמרים. אבל זה מה שכתוב כאן. כן? יהיה השם חלקו נחלתו לעולם ולעולמי עולמים. כלומר, זה חיי העולם הבא. ויזכה לו בעולם הזה דבר מספיק לו, כמו שזכה הכהנים הלויים. עכשיו, מאיפה הוא מביא את הרעיון הזה? הרי דוד, עליו השלום, אומר. שאלה קטנה, דוד, מה עשה בחיים שלו? 18 מלחמות. בסדר? מה? כמספר נשב, כן, לפי המדרש. על כל פנים, 18 מלחמות עשה דוד. ועליו, ואותו הוא מביא כדוגמה, לאדם שמתקדש קודש קודשים, עליו השלום, אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומיך גורלי. האם הוא כתב שאותו אדם פטור מהצבא? לא, לא כתב. כלומר, השימוש שעושים לפעמים בהלכה הזאת כדי לפטור תלמידי ישיבות מהצבא, אין לזה בסיס. כן? אלא להפך, עד רבה, ממצוות דאורייתא, אדם איננו פטור בגלל שהוא בן תורה. זה... למה דוד היה פטור מהצבא במלחמה על רבת עמון ונשאר בבית? ככה אני זוכר. כן, כן, בסדר. סידר לעצמו, מה? כן, שומע, לא תצא עוד איתנו, כן. כן, כן, החליטו בשבילו. הוא מאוד רצה, הוא ניסה להתנדב וזה, היה במפקדה, הכל, זה לא. טוב, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך.